בשולחן ערוך, בסדר יום הושענא רבה, כתבו הראשונים, כך כתוב ברמו, כתבו הראשונים שיש סימן בצל הלבנה בליל הושענא רבה, מה שיקרה לו או לקרוביו באותה שנה. ויש מי שכתב שאין לדקדק בזה, גם כי רבים אינם מבינים העניין על בוריו, ויותר טוב להיות תמים ולא לחקור עתידות. אלה דברי הרמו. בגוין על על הסימן בצל הלבנה, אומר על זה הגוין, למה יש סימן דווקא בליל הושענא רבה? שאז גמר דין של האדם, גמר דין של האדם גם כן עם המים. בחג, כתוב בגמרא, בחג נידונים על המים, וסוף החג, זה היום האחרון של החג, זה יום גמר הדין של המים. אז הגאון מוסיף והוא אומר שהיום הזה הוא גמר דין של האדם גם כן עם המים. למה? שהמים חיים לעולם. וכתיב, ונסו הצללים, שר צילם מעליהם. כך כתוב, זה מה שהוא מביא. הוא אומר, מי שנגמר דינו, אז הדבר הזה נקרא בלשון הכתוב, שר צילו. ברבנו בחיה כתוב, כך הוא אומר, הוא אומר את זה בפרשת שלח. הוא אומר, בורא העולם ברא את הבריאה כך, שאחד לא נכנס בתחום של השני. ולכן בעצם מעיקר הדין, החמה שהיא הייתה צריכה להעיר, והיא בממשלת היום, אז היא הייתה צריכה להעיר בכל מקום. ולא היה צריך להיות שייך עניין שנקרא צל. אין כזה דבר. החמה היא בממשלת היום והיא מאירה. היא מאירה והכל מואר. אבל מכיוון שיש כאן דברים, שהדברים האלה נותנים צל, אז בורא העולם הבדיל, ולא נתן לאחד להיכנס בתחום של השני. אז החמה לא נכנסת בתוך תחום של יצורים אחרים. אבל יצור שנגמר דינו למיטה, אז זה לא משנה אם פיזית, אז הראש שלו קיים, אבל הראש שלו לא מטיל צל, משום שבממשלת הלילה יש לבנה ובממשלת היום יש חמה. ומכיוון שהם מושלים, אז הם צריכים להעיר בכל מקום. וצל יש רק למי שיש לו זכות שמישהו אחר לא יתערב בדברים שלו, שלא ייכנס בתוך התחום שלו. זה כתוב, כך כתוב כאן. דברי הגרא הם צריכים עיון. באמת, צריך עיון גדול. למה הגמר דין על המים נחשב גמר הדין של האדם? כשהגאון אומר גמר הדין של האדם, הוא מתכוון שכעת, בהושענא רבה, זהו גמר הדין של יום הכיפורים. גמר הדין של ימי הדין. אז גמר הדין זה משום שנידונים על המים, ומשום כך זה גמר הדין של האדם. למה לא פסח כשנידונים על התבואה, זה לא נקרא גמר דין על האדם. ובשבועות כשנידונים על פירות האילן, זה לא גמר דין על האדם. ובחג כשנידונים על המים, זה גמר דין על האדם. והיכי תסי. למה זה נקרא גמר דין על האדם? זאת אומרת, עוד פעם, המכוון כאן, שזה גמר הדין של ימי הדין. ימי הדין נמשכים עד היום הזה. המים הם גמר הדין של האדם. בגמר הדין, חיתום הדין של יום הכיפורים, הדין שנחתם ביום כיפור, חיתום הדין של יום כיפור זה מתן תורה. זה הלוחות שניתנו. כמו שכתוב במשנה, יום חתונתו, צנע וראן בנות ציון במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. יום חתונתו זה מתן תורה. זה יום הכיפורים שניתנו בו לוחות אחרונים. החיתום, חיתום הדין, זה מי שמצרף את עצמו לקבלת התורה של יום כיפור, הוא נחתם לחיים, משום שזה בדיוק מה שקרה ביום כיפור. אנחנו היינו, כלל ישראל, אנחנו היינו תחת גזירת הניחה לי ואיחר אפי בם ואכלם, או הרף ממני ואשמידם. אז אנחנו היינו תחת גזירת, רחמנא ליצלן, תחת גזירת מוות. וביום הכיפורים, כשבורא העולם נתן את הלוחות למשה רבינו, אז היה הפיוס, אז בטלה אותה גזירה. אותה גזירת ואכלם ואשמידם, אותה גזירה נתבטלה. ואז זכינו לחיים. לכן, היום הזה זה יום שבו נגמר דינינו, או חלילה למה שהיה לפני יום הכיפורים, או למי שזוכה לאותה הערה של יום כיפור, אז הוא זוכה להיחתם לחיים. כי במה שקרה ביום כיפור, בזה אנחנו נחתמנו לחיים. בגמרא כתוב, הגמרא אומרת, הגמרא בסוף מסכת נידה ודף עין, כתוב בגמרא, מה יעשה אדם ביחכם? מהשאלות ששאלו את רבי יהושע בן, אנשי אלכסנדריה שאלו את רבי יהושע בן חנניה, מה יעשה אדם ביחכם? אז הוא ענה להם, ימעט בעסק וירבה בישיבה. או ירבה בישיבה וימעט בסחורה, כמו שכתוב שם. אמרו לו, רבים עשו ולא עלתה בידם. להרבות בישיבה זה לא מספיק. לא בטוח, זה לא מבורר, שעל ידי זה זוכים לתורה. אלא, כתוב בגמרא, מסקנה, יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. שנאמר כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. והגמרא מסיימת, הא בלא הא לא סגי. זאת אומרת, לבקש רחמים בלי להרבות בישיבה, או להרבות בישיבה בלי לבקש רחמים, שני הדברים האלה, זאת אומרת, כל אחד ואחד מהם לחוד לא מועיל. לא סגי. זה לא מועיל. מה שמועיל, זה הצירוף של שני הדברים ביחד. להרבות בישיבה ולבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אז כמובן, בפשטות, מתן תורה, עצם נתינת הלוחות לידיו של משה רבינו, ובזה זכה משה רבינו לכלל ישראל, את עצם קבלת התורה. אבל עדיין חסר. עדיין חסר לקנות תורה. אי אפשר בלי יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. זה לא ייתכן. הא בלא הא לא סגי. זה לא ייתכן. זאת אומרת, לא ייתכן לזכות, כביכול, במתנה מהשמיים, בלי לבקש על זה רחמים, בלי להתפלל, בלי תפילה לא זוכים למתנה מהשמיים. בגוין, באדרת אליהו, בפרשת, וזאת הברכה. על הפסוק, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים. שם אלוקים מורה על התנהגותו על פי הטבע, שהעולם הזה מתנהג על פי הטבע, לכך לא נזכר במעשה בראשית כי אם שם אלוקים. ולכך אמרו רבותינו ז"ל, מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים. ואמרו, מתוך שהיא שקולה כתחיית המתים, לפיכך קבעוה בתחיית המתים. והעניין, כי הגשמים אינם על פי הטבע כלל, כי כל הדברים בעולם אומרים החוקרים שהוא על פי הטבע, זריחת השמש ושקיעתה גם, אבל על הגשמים מודים שאינם על פי הטבע. כאשר אנו רואים שפעמים לא ירד כלל ופעמים ירד בכל יום ויום, ולכן נקרא גבורות גשמים, שבזה ניכר גבורות השם יותר מכל הדברים. וזה שאמרו מתוך שהיא שקולה כתחיית המתים, כי גם בתחיית המתים מודים כולם שהוא אינו על פי טבע, ולכן קבעוה בתחיית המתים. נמצא כל העולם מתנהג על פי הטבע, אבל יש יוצא מן הכלל, והיוצא מן הכלל זה עניין הגשמים. הגשמים זה דבר שהוא מחוץ לטבע. זאת אומרת, זה חלק שכביכול בורא העולם השאיר חלק כלשהו, דבר אחד, שבדבר הזה ההנהגה היא לא על פי טבע. ההנהגה שם היא הנהגה שהיא נס. הגאון בעצמו, בהמשך, גם במקומות אחרים, מזכיר את זה. הגאון בעצמו מחלק, הגמרא אומרת, כתוב בגמרא גם בפרקי דרב אליעזר, ידוע גם במדרש, דברים ידועים, כתוב, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אז ממים עליונים הם שותים. ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, אז הם שותים ממי האוקיינוס. זאת אומרת, הם שותים מהמים שהם עולים עד יעלה מן הארץ. אבל בזמן שישראל כן עושים רצונו של מקום, אז הם שותים מהמים העליונים. זאת אומרת, הגמרא במסכת תענית, זה כמעט, זה דף שלם בגמרא, יותר מדף, שהגמרא מעריכה ומבארת עד איכן הדברים מגיעים, עד כמה גדול יום הגשמים. בגמרא כתוב, גדול יום הגשמים כיום שנבראו בו שמיים וארץ, גדול יום הגשמים כיום מתן תורה, גדול יום הגשמים כתחיית המתים. זאת כל הדברים הנוראים, הנפלאים והנשגבים שקרו בעולם, אז כל הדברים האלה כולם הם מרוכזים, נמצאים ביום גשמים. אז כתוב על זה בשם הגר"א. זה מדובר על יום הגשמים בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, ויום הגשמים אלה גשמים שהם ממים העליונים שותים. כששותים מהמים העליונים, זאת אומרת, כשהמים העליונים משפיעים והם מגיעים אלינו, שפע מהמים העליונים מגיע אלינו, השפע הזה הוא השפע הזה שמגיע מהמים העליונים הוא שווה ערך לכל הדברים הנוראים והנשגבים שנתגלו בעולם מהשמיים. כשניתנה תורה מן השמיים, וכן, כשכביכול בורא העולם ברא את הבריאה מן השמיים, כשיורד שפע מן השמיים, אז יורד איתו כל מה ש... השפע מן השמיים יורד ומגיע אלינו. והשפע בשמיים, כשהוא נמצא במים, אז הוא נמצא בלי גבול. בכל אופן, כאן כתוב, זאת הנהגה מיוחדת. בורא העולם השאיר פינה אחת בבריאה, שהפינה הזאת היא שלו כדרך הטבע. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, והם שותים מהמים העליונים, אז השפע שיורד עם המים העליונים, השפע הזה הוא כולו נס. כולו דבר שהוא לגמרי מחוץ לטבע. זה שפע שיורד מהשמיים. גמר הדין בהושענא רבה, בפשטות, זה גם הפשט הפשוט, נידונים על המים, והדין על המים הוא גם הדין הזה, מי יזכה, זה הרי הדין על כל באי עולם, מי יזכה למים עליונים, ומי יזכה למים מהברז, מים מהאוקיינוס, מים מבעד יעלה מן הארץ. מים שהם קרוב, סמוך לדרך הטבע. מתלבש בכל אופן בדרך הטבע. אבל זה גמר דין מי יזכה למים האמיתיים, למים שהם נושאים בתוכם את השפע, מהמים העליונים. מי יזכה לזה? על זה נגמר הדין. רש"י, בתחילת בראשית, כתוב וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ ואדם עין לעבוד את האדמה. אומר על זה רש"י, כך כתוב בחז"ל, מתוך שלא היה אדם שמכיר בטובתם של גשמים ולא התפלל עליהם, אז הגשמים לא ירדו, כי הגשמים לא יורדים בלי תפילה. גשמים יורדים רק בתפילה. רק כשמתפללים, אז יורדים גשמים. כל מה שנמצא בעיקר טבע העולם, זריחת השמש, לא צריכים להתפלל על זה. וכך הסדר הרגיל של הזמן, על זה לא צריכים תפילה. אבל על גשם צריך תפילה, משום שזה לא חלק מעיקר דרך הטבע, מעיקר סדר הזמן. קורה שיש הרבה זמן ולא יורד גשם, אז באמת מתפללים ומרבים בתפילה, וכל מסכת תענית היא סובבת על התעניות של עצירת גשמים. אלה הם התפילות שצריכים להתפלל בעצירת גשמים. גמר הדין שדנים בהושענא רבה, דהיינו ביום האחרון של החג, שנידונים על המים, גמר הדין הוא אם ומי יזכה לגשם האמיתי, דהיינו לגשם שהוא, כמו שכתוב גם במקום אחר בגוהן, הגשם מהעליונים נקרא מטר. זה כבר כתוב בראשונים, המילה מטר היא מלשון מטרה. זאת אומרת, זה דבר שהוא מביא לאיזושהי תכלית. יש לזה מטרה. אם שמוע תשמעו אל מצוותיי ונתתי מטר ארצכם בעיתו יורה ומלקוש. שם מדובר על מטר. והמטר הזה זהו המטר. המטר. אלה הם הגשמים. כשישראל עושים רצונו של מקום, אז ממים עליונים הם שותים. לכן, מהטעם הזה, פירוש המילה הושענא רבה כפשוטו. המילה עצמה, פירושה, תפילה רבה. הושענא זה לשון תפילה. הושענא רבה זה נקרא הרבה תפילה. צריך להרבות בתפילה כדי לזכות לאותם גשמים שהם הגשמים שהם מגיעים מלמעלה. זה לא ייתכן בלי תפילה, כמו שאמרנו. לא זוכים לדבר מלמעלה בלי תפילה. באופן ש... כשקיבלנו תורה ביום הכיפורים, קיבלנו את החלק האחד. החלק האחד שקיבלנו זה מה שנקרא ירבה בישיבה. קיבלנו תורה. קיבלנו תורה. אבל חלק התפילה, אותו חלק שיבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו, יבקש רחמים לקבל את הדבר מן השמיים, דבר שלא נמצא איתנו, דבר שאנחנו צריכים לזכות בו, והוא מעבר לנו, הוא יותר גבוה מאיתנו, אנחנו צריכים לקבל אותו מהשמיים. את הדבר הזה אי אפשר לקבל בלי תפילה. זה לא ייתכן. באופן שהדין של יום הכיפורים, אותו דין, אותו דין שאנחנו נידונים ביום הכיפורים, והדין שאנחנו נידונים זה אם אנחנו מקבלים תורה, או שאנחנו תחת הגזירה של, אם אין ישראל מקבלים את התורה, אז חלילה, כן, חלילה. זאת הגזירה שהיא כתובה בתורה בלשון אכלם אשמידם. על זה אנחנו נידונים ביום הכיפורים. אז קיבלנו תורה, אבל לקבל תורה אי אפשר בלי כל התפילה. בלי היבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. לבקש רחמים זה צריך, לשם זה, לשם כך. צריך עוד יום, והיום הזה הוא גמר הדין של התפילה. גמר הדין עם התפילה שלנו הועילה לגלות לנו, להשפיע עלינו מהשמיים, אם התפללנו כראוי או לא התפללנו כראוי. המים, אותם מים שהם המים העליונים, המים האלה, הם המים שהם השפע שיורד מהשמיים. לכן היום הזה זה היום שהוא גמר הדין אם באמת קיבלנו או לא קיבלנו. אם זכינו לתורה או לא זכינו לתורה. כך שגמר הדין של התורה זה ביום הכיפורים, גמר הדין של התפילה זה בהושענא רבה. גמר הדין של היבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. והא בלא הא לא סגי, כמו שכתוב בגמרא. הא בלא הא לא סגי. על כל פנים, למדנו מזה שגמר הדין של הושענא רבה, גמר הדין של הושענא רבה זה גמר דין אם נזכה למה שנקרא ישראל עושים רצונו של מקום, ואז הם שותים ממים העליונים. ולשתות ממים העליונים זה נקרא לקבל את כל השפע כולו מהשמיים. כולל תורה, כולל תחיית המתים, כולל כל הניסים שבעולם. זה כולו נס, זאת השפעה ישירה מן השמיים. והדבר הזה הוא לגמרי מחוץ לדרך הטבע. בקד הקמח של רבינו בחיי, באות עין, ערבה. אז הוא מתחיל, מביא את הפסוק, שירו לאלוקים, זמרו שמו, סולו לרוכב בערבות. בקש שמו וילזו לפניו. הוא מעריך בזה. הגלגל העליון מכל שאר הגלגלים הוא ערבות. שבעה רקיעים יש, כך כתוב בגמרא, הגמרא בחגיגה בדף י"ב, כתוב בגמרא שיש שבעה רקיעים, וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות. ערבות זה הרקיע השביעי. והרקיע שנקרא ערבות, הרקיע השביעי, אז כביכול בורא העולם נקרא רוכב ערבות. רוכב ערבות זה נקרא שהוא שליט על כל שבעת הרקיעים, והוא מעליהם. זאת אומרת, הוא מנהיג את כולם. והקדוש ברוך הוא, לפי שהגלגל העליון מכל שאר הגלגלים הוא ערבות, והקדוש ברוך הוא עליון ושליט עליו. כי הוא יתעלה חידש הגלגלים ובראם יש מאי. וכל כוחם הגדול והעצום אינו אלא ממנו, וכולם עבדיו ומשרתיו. וכדי להוראות שולטנותו יתברך על הגלגל השביעי הוא ערבות, לכך קבעו לנו רבותינו חכמי האמת מצוות ערבה ביום שביעי. ונתחייב כל אחד ואחד מישראל ליטול בידו ערבה ביום זה, מלבד הערבה שבלוליו, שהיא רומזת על העניין הזה בעצמו. זאת אומרת, כאן כתוב שמצוות ערבה שייכת לרקיע שנקרא ערבות. אותו רקיע שנקרא ערבות, שזה הרקיע השביעי, אז כנגדו, ביום השביעי יש לנו מצוות ערבה. מצוות ערבה זה נקרא מצווה לקחת את המין ערבה מתוך ארבעת המינים. לקחת אותו לחוד, חוץ מהערבה שבלולה. בגמרא בגיגה כתוב, הגמרא מדברת על בכל רקיע ורקיע, מה נעשה בו. הנה כאן כתוב, זאת הגמרא בדף י"ב עמוד ב', ריש לקיש אמר שבעה רקיעים הם ואלו הם. זה כמו שאמרנו, וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות. אז כתוב, מה כל רקיע משמש ומה מושפע ממנו. ערבות. הרקיע שנקרא ערבות, מה יש בו ומה מושפע ממנו. ערבות, כתוב בגמרא, שבו צדק, משפט וצדקה, גנזי חיים וגנזי שלום וגנזי ברכה, ונשמתם של צדיקים, ורוחות ונשמות שעתידים להיבראות, וטל שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות בו מתים. כל הדברים האלה נמצאים ברקיע שנקרא ערבות. זהו הרקיע העליון ביותר, ונמצאים בו הדברים הגדולים ביותר. שם נמצא הטל של תחייה להחיות את המתים, ושם נמצאים הנשמות שעתידים להיברות. שם נמצאים הדברים הגדולים ביותר שישנם בבריאה. מה שמקביל לזה, זה מצוות ערבה. הערבה היא הפחותה ביותר שבין המינים, העלובה ביותר, פחות מהודרת, המסכנה ביותר. וכאן כתוב שכנגד הרקיע השביעי שנקרא ערבות, אז תקנו לנו לקחת ביום השביעי את המין שנקרא ערבה מתוך ארבעת המינים. בהמשך כתוב כאן ברבינו באחי, צריך מעניינו של יום. ויום שביעי של ערבה זהו יום חף א' לתשרי, כמספר שם י' כ' ו', שבו נחתם העולם לשש קצוות, והוא יום חף ו' לבריאת העולם, שנברא בחף ה' באלול. העולם נברא בחפי באלול, האדם נברא באחד בתשרי. אז זה יום חף א' לבריאת האדם, ויום חף ו' לבריאת העולם. היום הזה של הושענא רבה, יום חף א' בתשרי, אז הוא חף א' לבריאת האדם, 21 לבריאת האדם, ו-26 לבריאת העולם. בריאת העולם הייתה בחפי באלול. ככה הוא סותם. ונקרא היום הזה יום החותם הגדול, כנגד השם הגדול שבו נברא העולם. כך הוא אומר. ולכך נקרא הושענא רבה. בהמשך כתוב ברבינו באחיה. וצריך אדם שיתבונן בגודל כוח היום הזה, שהוא יום חף א' ויום חף ו'. זאת אומרת, העוצמה, הכוח הגדול, הגדלות של היום הזה, הנשגבות של היום הזה, היא בעובדה הזאת שהיום הזה הוא היום חף א', מחשבון אחד, דהיינו מא' בתשרי, והוא גם חף ו' מחפי באלול. אז צריך להתבונן, כך הוא אומר. וצריך אדם שיתבונן בגודל כוח היום הזה, שהוא יום חף א' ויום חף ו'. כי כל הדברים האלה יש להם סוד, ויש להם עיקרים גדולים ושורשים עצומים, לא יחילם לב חושב. ולא יעלה בידו מצד עיונו, אלא אם כן קיבלם מפה אל פה, והיו בידו מסורת החוכמה. ננסה קצת להבין מתוך מה שקיבלנו מרבותינו. ננסה קצת להבין. הוא אומר, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה בעצם עבודת היום. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להתבונן בגודל כוח היום הזה, שהוא גם יום חף א' וגם יום חף ו'. חף א' לבריאת האדם, כמו שאמרנו, וחף ו' לבריאת העולם. מה העניין? מה העניין? אז כך, זאת אומרת, מה שהוא אומר כאן, זה הרמה מפנו בחיקור דין, כשהוא מעתיק את הדברים, אז הוא משנה קצת. הוא אומר חפבב, זאת הגימטריה של שם הוויה, כמו שידוע, אז גם הוא מתכוון. אבל חף א' לא מתכוון ליות כ' ו' של שם הוויה, בלי ההי האחרונה, אלא חף א' מתכוון לשם אקיה. כך הוא אומר. באמת, כן. בעצם, באמת, בעומק הדברים, הכל הולך למקום אחד, אבל מה ש... הוא אומר, השם יקיה, אלה שני השמות, אפשר להתבונן קצת. שני השמות האלה, כתוב ברשב"ם בפרשת שמות, כתוב ששני השמות האלה הם בעצם שם אחד. שני השמות האלה הם אותו שם, אותה משמעות, אלא שזה שונה. כשאדם מדבר על עצמו, אז הוא אומר על עצמו, אני אלך. כשאני מדבר על מישהו אחר, אני אומר עליו שהוא ילך. זהו ההבדל בין שני השמות האלה, בין אקיה לבין יו"ד קיי וו"ד קיי. כשאנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים, מתחילים באות יו"ד, כמו שמדברים על, כן, גוף שלישי, הוא. הוא, זה ביו"ד. הוא ילך, אני אלך, אתה תלך, הוא ילך. הוא ילך, אני אלך. אז כביכול בורא העולם, כשהוא מדבר על עצמו, שהוא, על אותו עניין, פה מדובר על אותו עניין, אלא שכאן, בשם אקיה, אז כביכול בורא העולם אומר את זה על עצמו, אני אהיה לכם, אני אמצא לכם. אני אהיה איתכם. וביות קי וף קי אנחנו אומרים עליו, אנחנו מדברים עליו, לכן אנחנו מדברים עליו ביות. כי זה, כך פותחים, דיבור על גוף שלישי. הוא. באופן ששני השמות האלה, כמו שכתוב ברשב"ם, אז הם שניהם בעצם היו צריכים להיות השם המיוחד. הם שניהם היו צריכים להיות השם המפורש. כך צריך היה להיות, כי שניהם אותה משמעות. הם שניהם מדברים על אותו דבר. אבל זה לא ככה, הדין הוא לא כך. הדין הוא שם הוויה, זה שם, זה השם המיוחד, זה השם המפורש, חמור מאוד, אסור להזכיר אותו אפילו. ואת השם הקיה, אז יש אומרים שמותר אפילו להזכיר את זה סתם. להלכה נפסק שאסור, אסור להגיד את זה סתם. אבל זה כמו אחד משבעה שמות שאינם נמחקים. אבל זה לא נידון כשם המפורש. קצת להתבונן. שני השמות האלה הם השורש לאני והוא. כשכביכול בורא העולם מדבר אלינו בלשון, מדבר על עצמו, באלף, אקיה. הדבר הזה זה גילוי של אני. אומרת, כשאני אומר משהו על עצמי, אז אני אומר, אני מדבר אליכם. אני מבטיח לך. אני אהיה איתך, אני אבוא איתך, אני אלך איתך. אני. זאת מילה שמונח בה, תמון בה, האני. כשמדברים על הוא, אז אין פה, לא מונח פה שום אני. זה הוא, זה לא אני. בכל הראשונות, אנחנו פונים כביכול לבורא העולם. אני מדבר כמו שכתוב בתוספות, וכמו שכתוב בכל הסידורים שמתפללים אחינו הספרדים, ובחלק גדול מהסידורים שמתפללים האשכנזים, אז הגרסה היא אני והוא. כך גם כתוב בתוספות. תוספות בסוכה, בפירוש אומרים כך, אני והוא. תוספות מביאים את מדרש שחזל דורשים על ואני בתוך הגולה, והוא אסור בזיקים. על כל פנים מדובר פה על אני והוא. אני והוא, יחס של אני והוא. אני והוא. להבין, עד כמה שבידינו, להבין. שם כביכול, הדבר הזה, העניין הזה שנקרא שם, שמותיו של בורא העולם, השמות, בורא העולם נקרא בשמות. שם זה מלכתחילה, מלכתחילה, ניתן כאפשרות לקרוא לו, אפשרות לדבר אודותיו, אפשרות לתת איזשהו סימן, שאפשר יהיה, כן, לדבר עליו, אז קוראים לו בשם ויודעים על מי מדברים. אבל השם מלכתחילה כשהוא ניתן, השם מלכתחילה שהוא ניתן, אז הוא ניתן, אני נותן לך את עצמי, כביכול. בורא העולם נתן לנו את שמותיו. הגמרא אומרת בשבת, מסכת שבת, בפרק הבונה, אנוכי, כתוב בגמרא, נוטריקון, אנה נפשי כתבית יהבית. אני את עצמי כתבתי ונתתי לכם. אנה נפשי כתיבת יהיבת או כתבית יהבית. את עצמי נתתי לכם. כביכול, בזה שכביכול בורא העולם נתן לנו את שמותיו, אז הוא פונה אלינו שנפנה אליו. זאת פנייה שהיא מבקשת, באופן כזה, עם השם הזה תקראו לי. זהו השם שבו תקראו לי ואני אענה אתכם. אז יש בשם, בכל שם, יש משהו של אני ומשהו של הוא. שם זה כדי שאפשר יהיה לדבר על אודות אותו הנושא של השם. מי שנושא את השם, אז מדברים אודותיו, דרך השם. זאת בחינה שנקראת הוא. זהו השם בבחינה של הוא. השם כשהוא ניתן, אז הוא ניתן כאני, אנוכי, אנה נפשי כתבית יהבית. הרמב"ן בפרשת שמות, במקום שכתוב השם הזה, משה רבינו שאל את בורא העולם, בורא העולם שלח אותו להוציא את ישראל ממצרים, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, אם הם יגידו לי, ישאלו אותי מה שמו, מה אני אענה להם? אז כביכול בורא העולם ענה לו את השם אקיה, אקיה אשר אקיה. אז הרמב"ן מבאר על דרך הפשט. כתוב ברמב"ן, בני ישראל יבקשו ממשה רבינו שם שמעיד, שם שמעיד על, כאילו מוכיח על המציאות, מגלה, שם שמגלה שהוא נמצא, שם שמונחת בו הוכחה על מציאותו. אמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? אז הרמב"ן מפרש, בורא העולם אמר לו, הם לא צריכים שום הוכחה, יקראו לי ואני אענה להם, אז לא צריכים שום הוכחה. תדברו איתי בעצמי, כשתדברו איתי בעצמי, כאן לא צריך הוכחה. זה נקרא, השם אקיה מלכתחילה ניתן, בתור אני, אני זה הכוונה עם התייחסות. אני מדבר אליך, וכשאני מדבר אליך, אז אין ספקות אם אני נמצא או אני לא נמצא. אנחנו מדברים אחד עם השני. כשמדברים על איזה הוא, אז אפשר להטיל ספק. אבל כשמדברים עם אני, אז אין מקום לשאלות, אין מקום לספקות. אין מקום למסע ומתן, אין מקום לדיונים. הכל ברור. אין צורך להוכחות, כך אומר הרמב"ן. הם לא צריכים שם שיוכיח. יש שם, יקראוני ואענם. זה שם שבו הם יכולים לדבר איתי. זה שם, נתתי להם את עצמי, זה שם שהוא אני. אני זאת פנייה, אני זה התייחסות, אני זה חיבור. השם אקיה זה השם, שהוא סוד אני, שם הוויה. זה סוד הוא. כמו שכתוב ברשב"ם, לכן זה מתחיל ביוד. זה כי מדברים על מישהו. צריך להתבונן. צריך להתבונן בגודל כוח היום הזה. שהוא יום חף א' ויום חף ו'. יש בו את שני העניינים. היום הזה יש בו את שני העניינים ביחד. היום הזה זה היום שבו, כמו שאנחנו אמרנו, ביום הזה נגמר הדין על החיבור של שמיים וארץ. כביכול, ביום הזה נגמר הדין של... ביום הזה, אם זוכים, אז ביום הזה אנחנו זוכים לגשם שיבוא מן העליונים. גשם שיבוא מהמים העליונים. הגשם שמגיע מהמים העליונים, זהו גשם שמחבר את השמיים ואת הארץ יחד. זה גם הפירוש במה שהוא אומר, פירוש המילים. ויום שביעי של ערבה זהו יום חף א' לתשרי כמספר שם י' ק' ו' שבו נחתם העולם לשש קצוות. הפירוש של נחתם העולם לשש קצוות, בדרך כלל, כל דבר אז הוא מתפשט לארבע רוחות השמיים. אלה הם ארבע רוחות השמיים. שש קצוות זה שיש כאן עוד מימד. המימד הזה זה המעלה והמטה. המעלה והמטה זה החיבור של השמיים והארץ שמונח בדבר הזה. זה מימד נוסף. המימד הרגיל, כשמשתמשים על כל דבר ודבר, לכל דבר יש ארבעה צדדים, ואלה הם ארבעה צידי העולם. בעולם יש מזרח, מערב, צפון, דרום. זהו. וחוץ מזה יש שמיים וארץ. זה המעלה והמטה. כשהעולם נחתם לשש קצוות, זה הכוונה, שמתווסף בעולם המימד של שמיים וארץ. חיבור של המעלה והמטה. כתוב כאן שביום חף א', אז העולם נחתם לשש קצוות. העולם נחתם לשש קצוות, הפירוש, העולם קיבל את החיבור של המעלה והמטה. זה יחס נוסף בכל דבר ודבר. כל דבר כשהוא לעצמו, אז ההתפשטות שלו היא לארבעה צדדים. אבל הממד הנוסף שלו זה החלק, החיבור שלו לשמיים, והחיבור שלו לארץ. החיבור שדרכו מתחברים שמיים וארץ. זה נקרא שבו נחתם העולם לשישה קצוות, שש קצוות. זה צריך להתבונן בגודל כוח היום הזה. כוח היום הזה, זה שהוא גם יום חף א', זאת אומרת, יש בו גם את אני וגם את הוא. יש בו גם את הנעלם של שם הוויה, שהוא נעלם. אי אפשר להזכיר אותו, כי הוא לא מאיר פה. הוא לא מתגלה פה. הוא נעלם. זה שמי לעלם, לעלם כתיב. השם הזה לא מתגלה. מה שכן מתגלה זה שכביכול בורא העולם מבטיח לנו, אומר לנו, כן, אני אמצא לכם, אני אהיה איתכם. זהו החלק שמתגלה, זה החלק הוודאי, הברור. האריז"ל מרמז, במקום שהוא מפרש את הפיוטים, את הפיוטים של ראש השנה ביום כיפור. אז הוא מפרש את הפיוט של וכל מאמינים. והאריז"ל רומז, מה שכתוב בפיוט, הוודאי שמו, ודאי זה בגימטריה יקיה. זה בגימטריה חף א'. כך כתוב באריז"ל. זאת אומרת, השם יקיה זה שם שהוא ודאי. כמו שאמרנו, בשם שהוא יחס של אני, שם אין מקום לספקות. שם הכל ודאי, הכל ודאי. הוודאי שמו. כיוון שהיום הזה זה היום שבו נגמר הדין על החיבור שלא כדרך הטבע, של שמיים וארץ. זאת אומרת, ישנה מערכת אחת בעולם שהיא מערכת שהיא תמיד, באופן קבוע, כשישראל עושים רצונו של מקום, באופן קבוע היא נס, באופן קבוע, נס קבוע. זהו הגמר דין של היום הזה, וזה כוחו, צריך אתה להתבונן, צריך אדם להתבונן, בגודל כוח היום הזה, שהוא יום חף א' ויום חף ו'. יש בו את שני הכוחות. יש בו את שני הכוחות, יש בו גם את הכוח של, גם את הכוח, גם את הגילוי של כביכול מציאותו יתברך שהיא נעלמת. זה מה שנקרא הוא. זה נעלם, זה נסתר, זה איננו. ויש בו גם את החיבור, החיבור לכביכול בורא העולם כשהוא פונה אלינו פנייה של אני. אני אמצא לכם, אני אהיה איתכם. אני אענה לכם אם תקראו לי. זהו גודל כוח היום הזה, וזהו הגמר דין. זה הגמר דין של יום הכיפורים. זהו הגמר דין של ימי הדין. כל ימי הדין אנחנו היינו נידונים. אם חלילה, אם תישאר עלינו אותה גזירה של מה שקורה כשאין ישראל מקבלים את התורה, או שנזכה לקבל את התורה, ואותה גזירה תרד. אבל כדי לזכות לקבל את התורה באמת, אז צריך לעוד משהו. אותו משהו, זאת התפילה, התפילה של להגיע אל השפע שיורד מלמעלה, אי אפשר להשיג אותו בלי תפילה. אם יש לנו זכות שאותו שפע שנמצא למעלה, שיושפע עלינו, אם יש לנו זכות, אז נגמר דינינו לטובה. הזכות הזאת תלויה רק בנקודה הזאת. היא תלויה אך ורק ב... עד כמה יש בינינו חיבור אמיתי. באמת שהדברים מפורשים. במשנה כתוב, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב או כיום הכיפורים. כתוב במשנה מה שקורה. ובהמשך כתוב במשנה, ואומר, צנע וראינה בנות ציון במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. יום חתונתו זה מתן תורה, כמו שאמרנו, זה יום הכיפורים שניתנו בלוחות אחרונים. יום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. הפשט הפשוט במשנה זה שהסיפה מדבר על 15 באב. וכמו שגם יש בחזר שלעתיד לבוא במהרה בימינו, אז בית המקדש העתיד ייבנה ב-15 באב. היום בשבילנו יום שמחת ליבו, היום 15 באב זה לא יום טוב. 15 באב בקושי לא אומרים בוטחנו. היום אין לנו בפועל יום טוב, כי אין לנו בפועל את בניין בית המקדש. אבל השורש לבניין בית המקדש, השורש, היסוד, נזרע בחג הסוכות. וזה כמו שידוע, זה כתוב בדברי הגר"א בפירוש שיר השירים. כל עצמו של היום טוב של סוכות הוא בגלל שבתתוו בתשרי התחילו להתעסק במלאכת המשכן, ואז חזרו בחזרה ענני הכבוד שעזבו אותנו בעגל, בחטא העגל. זאת אומרת, אז התחילו להתעסק בקיום המצווה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. תחילת העסק זה בתתוו תשרי. כך שבתתוו תשרי זה בעצם, אז הונח היסוד הראשון לבית המקדש. בית המקדש נבנה על הבסיס של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ואותו ועשו לי מקדש התקיים בשעתו במשכן, וזה התקיים לזמן בבית ראשון, בית שני, וזה התקיים במהרה בימינו, בבית המקדש, שיבנה במהרה בימינו. זה נקרא יום שמחת ליבו במשנה. זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. מה שנשאר בידינו מאותו יום שמחת ליבו, זה חג הסוכות. זה חג הסוכות. זה מה שנקרא, וזה פשוט ככה, זה זמן שמחתנו. הבניין עצמו, כשהוא ייבנה בפועל, זה ייבנה ב-15 באב, ואז זה יהיה יום טוב ממש. אבל כיום, כיום, כרגע, היום טוב של בניין בית המקדש זה בסוכות. על זה, זה זמן שמחתנו. זאת אומרת, במילים אחרות, יום חתונתו זה מתן תורה, זה יום הכיפורים. יום שמחת ליבו זה סוכות. בשבילנו זה יום שמחת ליבו. זה סוכות. זה בניין, זה בניין בית המקדש. ההבדל בין יום חתונתו ליום שמחת ליבו, זה יום חתונתו זה החתונה, החתונה הגדולה, זה החגיגה הגדולה, השמחה הגדולה. עם כל המשתתפים, יום שמחת ליבו, זה היום שכל המשתתפים, הזמן שכל המשתתפים עוזבים. זה יום שמחת ליבו. גם כאן כתוב שצריך משהו נוסף על יום הכיפורים. בנוסף ליום הכיפורים צריך יום שמחת ליבו כדי להשלים את זה. זה יום שמחת ליבו, זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. בניין בית המקדש, משם תצא תורה, משם תתברר תורה, שם זה נקרא בית תפילתי, שם זה המקום ששם התורה מתבררת, משם התורה מתגלה. אני אמרתי רמז. אם אפשר אפשר להוסיף מילה. רמז. בלשון חזל, הימים האלה נקראים, יום הכיפורים נקרא יום חותמנו, זה נקרא יום חתימה. בשום מקום בשס, גזר דין, גמר דין, לא נקרא חתימה. גמר דין נקרא גמר דין. חתימה זה דין בשטר. בזמן שדנים דין, אז גמר הדין נקרא גמר דין, זה לא נקרא חתימה. למה כאן גמר הדין נקרא חתימה? למה חתימה? מהיך איתי חתימה? וזה חותם ועוד חותם, ויום החותם הגדול, זהו יום הושענא רבה, זה יום החותם הגדול. זה יום גמר דין. מה חותם עושה פה? רק באמת, כך זה בדיני שטרות. הפירוש של חותם זה תמיד, כשמישהו חותם משהו, אז החתימה כשהיא נמצאת, החתימה נחתמה כדי לתת אותה בידיו של מישהו אחר, וכשמישהו מחזיק חתימה של מישהו, אז נמצא בידיו אותו תוכן, אותו עניין שנעשה בשעתו על ידי החתימה הזאת. כך הדברים מוחזקים אצלנו. הדברים מוחזקים אצלנו על ידי החתימה של הנותן. כשהאישה מחזיקה גט, שחתום מכוח הבעל, אז נמצא כאן מעשה הגירושים. כשהקונה מחזיק שטר שבו החותם, המוכר, חותם דרך העדים, הוא חותם שהוא מכר את השדה, אז זה נקרא שטר אפסרה דארה. זאת אומרת, השטר מחזיק את השדה. זה נקרא חותם, חותם. הכוונה בחותם זה שניתן לנו ליד משהו שאנחנו מחזיקים אותו, ושם נמצאת החתימה של החותם. משה רבינו הביא את הלוחות. משה רבינו הביא את הלוחות למעלה, וכביכול בורא העולם כתב על הלוחות שמשה רבינו הביא את התורה. פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אתה תביא את הלוחות ואני אתן את הכתב. אני אכתוב על הלוחות שלך. במילים אחרות זה כתוב בפסוק אחר, ועל לוח ליבם אכתבנה. על לוח ליבם אכתבנה. הלב נקרא, כותבם על לוח ליבך. הלב נקרא לוח. אז כביכול בורא העולם כותב את התורה על הלב שלנו. אנחנו מביאים את הלב, את הלוח, וכביכול בורא העולם כותב על שלנו. זה נקרא יום חתונתו. זה החיבור שבין שנינו. בדין של הושען הרבה, דין ערבה, הגמרא אומרת שערבה זה מנהג נביאים, ככה הגמרא אומרת להלכה. מנהג נביאים, לכן לא מברכים על זה. על יסוד, אילו זה היה יסוד נביאים, היה צריך לברך על זה. כמו כל תקנה, תקנת חכמים מברכים עליה. מכיוון שזה רק מנהג נביאים, לא מברכים על זה, כי על מנהג לא מברכים. רש"י אומר, על מנהג לא מברכים, כי על מנהג לא חייבים בזה, ואין בזה אפילו לא תסור. זה מנהג באלמה, ומי שלא מקיים את זה, אז הוא לא עובר עבירה, אלא הוא פורש מהציבור. אבל כבר הרב מבריסק בספר על הרמב"ם מאיר, שמעריך בזה קצת, שלדעת הרמב"ם אי אפשר להגיד את זה. הרמב"ם אומר בפירוש, גזירות, תקנות ומנהגות, על כולם יש לא תסור, ועשית ככל אשר יורוך. וכשסנהדרין מנהיגים מנהג, והמנהג נעשה על פי סנהדרין, אז כן עוברים בלא תסור אם לא מקיימים את זה. אז למה לא מברכים על מנהג? מה בין מנהג ליתר הדברים? מה ההבדל? מה בין מנהג למצווה? אז הוא מסביר שזאת איכות אחרת. כן, המנהג הוא מנהג והמצווה היא מצווה, בקיצור. אני רוצה להוסיף מילה אחת של הסבר. המנהג נהיה תורה אחרי שנוהגים בזה. כשנוהגים בזה, זה נהיה תורה. אני לא יכול לברך לפני שעשיתי, משום שלפני שעשיתי זה לא תורה. אי אפשר לברך לפני העשייה. אני לא יכול לומר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו וללכת לקיים מנהג. כי המנהג נהיה תורה כשנוהגים בו. על ידי עצם ההנהגה הוא נהיה תורה. זה משהו נפלא להתבונן, שחז"ל תקנו לנו מנהג בערבה. ערבה זה המין שהוא כנגד עמי הארץ, כנגד מי שאין לו לא טעם ולא ריח. לא בעלי מצוות ולא בעלי תורה, ורק, כמו שכתוב, כמו שהגר"א אומר, הם רק נקראים בשם ישראל. ובשם ישראל יחנה. הוא אחד מכלל ישראל. המנהג חל על ידי ההתנהגות של אותו עם הארץ. המנהג חל רק שרוב הציבור נוהג כך. זאת אומרת, אם חלילה כל הערבות שבכלל ישראל לא ינהגו, אז זה לא יהיה מנהג. המנהג לא יתפוס, הוא לא יחול. המנהג חל מכוח מה שהערבות עושות. מכוח מה שמי שאין לו לא טעם ולא ריח, מכוח מה שהוא פועל, מה שהוא עושה, מכוח זה הדבר נהיה תורה. זה נפלא להתבונן שדווקא בערבה, כן, קבעו לנו הנביאים מנהג, מנהג ליטול ערבה, לא לברך. לא לברך, אי אפשר לומר וציוונו, כי לא נצטווינו. זה נהיה תורה אחרי שנהגנו. אחרי שאנחנו נוהגים בפועל, זה עושה עד לתורה. כשכביכול בורא העולם כתב את התורה על הלוחות שמשה רבינו הביא, זאת חתונה. זה חיבור של חתונה. חיבור של שני דברים. כשכביכול בורא העולם קובע שהתורה נהיית מתוך ההנהגה של עם הארץ, זה נקרא יום שמחת ליבו. זה נקרא חיבור אמיתי, חיבור שלם. זה נקרא חיבור של להיות לגמרי ביחד. החיבור הזה, זהו הדבר שמתגלה ביום הזה, ביום הנפלא, ביום הנורא, הושענא רבה. הערבה היא כולה תפילה. הערבה אין לה שום דבר. אין לה, והיא יודעת שאין לה שום דבר. הערבה יודעת היטב שאין לה שום דבר. היא יודעת שאם היא תהיה זמן קצר, חצי שעה, היא תהיה בחוץ, בלי לחוט, בלי מים, אז היא מתייבשת והיא לא שווה כלום. הערבה היא כולה תשוקה, צמאון למים. זהו הדבר, זאת עבודת היום של היום הזה של הושענא רבה. בהושענא רבה אנחנו כולנו ערבה. כולנו ערבה. אם קורה שיש מישהו שיש לו איזשהו טעם או איזשהו ריח, אז עדיף שישכח מזה. כן? עדיף שישכח מזה. עדיף שיהיה ערבה באמת. שיהיה כולו צמאון, כולו ידיעה ברורה. אין לי משלי שום דבר. אני רק צמא, אני רק צמא, אני רק מבקש. אני רק משתוקק. תשפיע עליי. תשפיע עליי מים, תשפיע עליי שפע. משלי אין לי כלום. מי שכך חי, מי שכך מרגיש, מי שכך תופס את עצמו, אז כביכול בורא העולם מעניק לו בשפע רב מהאוצר הגדול של מתנת חינם. חז"ל אומרים את זה במדרש, כך כתוב. כשמשה רבינו עלה למרום לקבל תורה, אז בורא העולם הראה לו את כל האוצרות של מקיימי התורה. בין יתר הדברים הוא הראה לו אוצר גדול במיוחד, אחרי שהוא הראה לו כמה אוצרות של עושי מצוות, עושי גומלי חסדים, מגדלי יתומים. אחר כך הוא הראה לו אוצר גדול במיוחד. אמר לו משה רבינו, וזה למי? למי האוצר הזה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, למי שיש לו אני נותן לו מי שלא, למי שאין לו אני נותן לו מהאוצר הזה. זה אוצר בשביל מי שאין לו כלום, מי שלא. זאת אומרת, לא מי שאין לו, המעלה היא לא שאין לו, המעלה היא שהוא יודע שאין לו. לאף אחד אין, אבל מעט מאוד יודעים את זה. למי שאין לו מי שלא לגמרי, מי שמעמיד את עצמו כמו ערבה, שכל עצמה היא רק רצון, רק תשוקה, היא יודעת שהיא כשאני לעצמי, מה אני? היא לא יכולה להחזיק מעמד אפילו חצי שעה. היא כשהיא לעצמה. האוצר הגדול של מתנת חינם משפיע את כל השפע, האוצר הגדול. זה מה שכתוב כאן ברבינו באחיי. הערבה יונקת מרוכב ערבות, מהרקיע שנקרא ערבות, ששם גנזי חיים, גנזי צדקה, טל שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות בו את המתים, שם הוא נמצא. אותו טל שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות בו את המתים, נמצא ברקיע שנקרא ערבות. לזה יכול להתחבר מי שעושה את עצמו באמת כמו ערבה. הוא יכול לחזור ולחדש חיים. אפילו מי שנידון לא טוב ביום הכיפורים, מי שמעמיד את עצמו בתפילה כמו ערבה, אז הוא זוכה לתחיית המתים. משום שמהרקיע שנקרא ערבות, משם באה ההשפעה של תחיית המתים. ותחיית המתים ניתנת למישהו פה, הגבוה ביותר ביותר, מתחבר בדווקא אל הנמוך ביותר ביותר. הערבה שהיא עלובה ביותר, הדחויה ביותר, המסכנה כמו שאמרנו ביותר, היא זאת שיכולה להמשיך עליה קיום מהאוצר הגדול של מתנת חינם, להמשיך אפילו תחיית המתים. רמז לדבר, כביכול בורא העולם מחיי מתים ברחמים רבים. רחמים רבים זה הושענא רבה. זה רחמים רבים. הושענא רבה. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. שנזכה גם אנחנו למשהו מההערה הגדולה הזאת. וההערה הגדולה הזאת ניתנת למי שמיישים עצמו באמת כמי שאינו. מי שמיישים את עצמו כמי שאין לו לא טעם ולא ריח. והוא כשלעצמו יבש כחרס, וכל כולו זה רק ציפייה, רצון, תשוקה, שכביכול בורא העולם ישפיע עלינו מלמעלה, שפע טוב ושפע ברכה. גמר חתימה טובה לכולם, פתקה טובה לנו ולכל בית ישראל.